אני רוצה להתחיל משאלה של הכוזרי, ולא מתשובה של החבר, בפסקה פי. אגב, סתם ידע כללי מומלץ, זה נראה לי התרגום הכי מומלץ. אין שוורץ בינתיים. כאילו, יש פיראטי. יש לך פיראטי? לא יצא לאור.
בספר חלומו של הכוזרי, יש את התרגום החדש עם שוורץ.
מה, אין כל הספר אבל.
לא,
מה, יש אותו, כאילו... הוא לא יצא.
לא.
גם אין לי, כאילו, לא יודע. אף פעם לא ניסיתי להשיג אותו, אז אין לי. טוב, אז אמר הכוזרי, נשוב אל העניין, והודיעני איך נוצרה דתכם, ותסתכלו. איך נוצרה דתכם, איך פשטה ונגלתה, ואיך התאחדו הדעות אחרי אשר היו חלוקות, ובכמה זמן נוסדה הדת ונבנתה עד שנתחזקה ונשלמה. כי אין ספק שהתחלות הדתות אמנם תהיינה ביחידים עוזרים זה את זה לתמוך הדעה שרוצה אלוהים לגלותה ומולכים ומתרבים ותומכים בעצמם ושיעמוד להם מלך תומך שיכפה את ההמונים על הדעה. כן, הוא בעצם מתאר פה איך המלך מתאר איך מה שהוא מבין, איך דת אמורה להתפשט ושמבקש מהחבר שיתאר לו איך זה קרה ליהדות, איך היא קמה. כן, שההתחלה היא יחידים עוזרים זה את זה ומתרבים לאט לאט עד ש... מגיעים להיות מכוונה שממוסד. עונה לו על זה החבר, בדרך זו, אמנם כמובן נוצרים החוקים השכליים, שהם התחלתם מן האדם, ואם יפיע ויצליח, יאמר כי הוא נעזר מאלוהים ויש לו השראה, מה שדומה לזה. אבל החוק אשר התחלתו מאלוהים, הרי הוא קם בבת אחת, נאמר לו, היה, ויהי כבריאת העולם. עכשיו, אני רוצה לשאול, מה אתם חושבים, למי הוא מתכוון פה? שהוא אומר, אחרי התיאור של הכוזרי, החבר אומר לו, כן, זה החוקים השכליים, אבל לא הדת האמיתית. למה הוא מתכוון? כלומר, התיאור הזה, אז למה הוא נכון? מי עונה לתיאור הזה? בפועל?
מוסלמים והנוצרים.
מוסלמים והנוצרים, אוקיי. זה, אני חושב שזה גם נכון, אבל זה מן הסתם נכון גם. אבל יש, אני לא חושב שזו התשובה העיקרית מה שאני רוצה להגיד, אבל להראות משהו שנכון גם, בואו נסתכל מה קורה בגיור של הכוזרי בתחילת מאמר שני. כן, המבנה של הספר אחרי סוף המאמר הראשון, בתחילת המאמר השני, אחרי בעצם המאמר הראשון, זה כנראה הספיק למלך והוא החליט להתגייר, ובעצם משם ואילך הזה הוא רוצה, הוא למד עברית, יש לו שאלות עבריות, אחר כך עוד כל מיני שאלות. ואז בתחילת המאמר השני, אז נמצא הגיור שלו. אחרי כן היה מעניין הכוזרי, מה שנזכר בדברי ימי כוזר, מגלותו סוד חלומו לראש שריו, וישנו את החלום אליו, שיבקש המעשה נרצה אצל אלוהים, בהרי ורסן, ולכתם שניהם המלך וראש שריו אל ההרים השוממים על יד הים. ואיך פגעו בלילה במערה ההיא שהיו שובטים בה אנשים מהיהודים בכל שבת, ואיך נגלו עליהם ונכנסו בדתם ונימולו במערי ושבו לעירם מחזיקים בדת היהודים, שומרים בסוד את אמונתם עד שהתחכמו לגלות הסוד מעט מעט לאנשים יחידיהם, עד אשר רבו ופרסמו מצפונם והתחזקו על שאר הכוזרים והכנסו בדת היהודים. כן. מן הסתם שמתם לב, אחרי שקראתי את זה אחרי זה, שיש פה דמיון. כן, אצלנו זה מתחיל מההתגלות התהיינה ביחידים, עוזרים זה את זה, המלך שגילה את זה לראש שרה, והם שמרו את זה בסוד. והם הולכים ומתרבים, גם פה הם התחזקו, עוד לא, הם בהתחלה גילו את זה מעט מעט לאנשים, הכניסו את הדמיון, ובסוף התחזקו על שאר הכוזרים, כן? כלומר, שזה הסוף פה... או שיעמוד להם מלך תומך שיכפה את ההמונים על הדעה. עכשיו זה מעניין, שבעצם החבר אומר על זה שזה דת שכלית, ולא החוק אשר התחלתו מאלוהים. ואת התיאור הזה עצמו הוא מתאר בעצם גיור של כוזרים, שזה כן בעצם החוק שהוא התחלתו מאלוקים. כיוון, כן, מה ששונה זה עם ישראל בסיני. ששם אמר להיות ויהי. לעומת זאת, הכוזרים דומים לחוק שכלי. שזה מעניין שהוא רוצה להקביל גיור בעצם למשהו שונה מהיהדות. זה מעלה את השאלה מה בעצם ההבדל. כן, שאלה שכבר בעצם מן הסתם עלתה כבר שם שלמדתם את סעיפי פסקאות למד שם. למד זה, אבל לא יודע מה, עם המדרגה החמישית. אז אנחנו יודעים שיש הבדל בין גרים, כן, של שבו לא ישבה לנו, ליהודים כבר אנחנו יודעים. פה אנחנו רואים שאולי יש איזשהו קשר לדת שכלית. עכשיו, לפני שננסה לברר בדיוק את השאלה פה של דת שכלית ודת אלוקית, והשאלה של הקשר הזה לגיור, אני רוצה להדגיש, להראות דבר אחד שאני חושב שהוא שונה ורואים אותו בגיור בתחילת מאמר שני. אנחנו רואים פה שהם נכנסו בדת היהודים כל הזמן כתוב, ואפשר לראות פה עוד כמה דברים מעניינים. בהמשך, והביאו חכמים וספרים מן הארצות ולמדו את התורה, ומה שהם גדולתם, התגברם על אוביהם וחובשם הארצות, בסדר? עד, כן, עם אהבתם לדת והכספה מלויות המקדש עד שהקימו תבנית המשכן אשר הקים משה וכבדם את בני ישראל המיוחסים. כן, אם תסתכלו באבן שמואל הוא הוריד את המילה המיוחסים, לא יודע, הוא לא אוהב אותה כנראה, והתברכם בהם כמו שבא בדברי משה. טוב, עכשיו, אז אפשר לראות פה, הם יקרו את בני ישראל המיוחסים, זה אחד הדברים שהדגשתי, הם נכנסו בדת היהודים. כן, אני חושב שזה כתוב פה כמה פעמים בדת, כן, הם שבו לעירה מחזיקים בדת היהודים, נכנסו בדתם, וגם אחר כך שהם התחזקו על שאר הכוזרים והכניסו בדת היהודים. מה זה בדת היהודים? זה הרי כבר דתם שלהם, של המלך וראש שריו ומעט האנשים שהם גילו את זה להם, והם גם, זה עדיין, הוא קורא לזה דת היהודים וגם כל הזמן דת. ואני חושב שזה מדגיש, הדת פה את זה שהם נכנסו רק בדת היהודים. כלומר, הגיור לפי הכוזרי הוא גיור דתי בלבד. הם מייקרים את בני ישראל המיוחסים, אז נכון, אנחנו יודעים שיש יוחסין וגר בעיקרון מותר בקהל ישראל. גיורת בכהן, בסדר, אבל כאילו, יש פה, שממש רואים שהם שמרו על המעמד, יש בני ישראל והמילה המיוחסים, ובערבית זו מילה שהיא עוד יותר, שיש לה משמעות עוד יותר, לא יודע, שבטית של יחס. וכאילו, אז יש, הם שומרים על הפרדה בין בני ישראל, הם הבנים של ישראל, לבין גרים שהם בדת היהודים. עכשיו, יש להם צבא, וזה קצת מפליע, כן? צבא זה משהו לאומי. יש צבא כוזרי, הוא לא צבא יהודי, הוא לא צבא ישראלי. הוא גם לא הולך לכבוש, הם כובשים את הארצות, יש להם כוח צבאי, מה הבעיה? שיבואו לארץ ישראל. ויביאו את הגאולה, כל היהודים, יכולו לחזור לפה בחסותם, זה לא מעניין אותם. כאילו, לא יודע אם זה לא מעניין אותם, זה לא נראה שזה מעניין אותם. הם מקימים להם בעצם חיים לאומיים בתור עם כוזרי, שם טוב להם, הם לא מחפשים לנסות להגיע לארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה סממן לאומי. אז כן, נשאר פה יחס, אני חושב שזה אפשר לראות פה שהם, גם העברית נדמה לי רואים שהם לא משתמשים בה, שזה גם אולי סממן לאומי. המלך פה בסוף שואל אותו שאלות עבריות, כן, הוא לומד תורה ושואל אותו על תארי האלוקים וכל מיני דברים כאלה. אבל זה לא נראה ש... כלומר, הם לא עושים פה איזה פרויקט ציוני. שהיינו דווקא זה, כל כך הם מצליחים, אז היינו מצפים מהם לנסות לעשות משהו. וזה נראה שזה לא עניינם, כי הם כוזרים, יש להם צבא משלהם. יש להם את הארץ שלהם, שהם לא מעוניינים לעזוב אותה. עכשיו, אם תשימו לב גם, ואני לא יכול להביא פה את כל הדוגמאות, כי זה הרבה במהלך כל הספר, אחרי מאמר שני, גם במאמר ראשון, אבל זה לא רלוונטי, המלך תמיד פונה לחבר, אם הוא מדבר על היהודים, הוא אומר, אתם. אתם ככה וככה, עכשיו, מה זה אתם? מה אתה לא? מה, אתה גם יהודי? לא, הוא לא. הוא שומר מצוות. שהוא מדבר על, אנחנו, יש מקום אחד שהוא מדבר בגוף ראשון, ומתייחס גם אל עצמו וגם לחבר. שהוא אומר, אנחנו אומרים בתפילה. כלומר, הוא מתפלל כל בוקר, הוא אומר את אותם דברים, אז אנחנו מתפללים ואומרים בתפילה. אבל להגיד שכאילו, למצוא את מקום חרפתם וכל מיני, אתם היום בגלות כך וכך, ואתם, זה אתם. כן, אני חושב שזה מאוד מדגיש, כי אצלנו, התפיסה שלנו שהיא לא כזאת, זה נשמע ממש מוזר. שגר יבוא ויגיד לנו אתם, כלומר, אחרי שהתגיירת, זה כבר לא. אז לא, הגיור הוא דתי בלבד. אגב, כאילו אם יש שאלות, אז פשוט התפרצו. עכשיו נחזור לרעיון הזה של... זה, ראינו רק שזה הבדל לאומי, אבל עדיין צריך לשאול מה ההבדל המהות, כלומר, מה זה שבוע לא ישבה לנו, שנאמר, האם באמת, אני הצעתי הצעה קודם, בעצם לפי ההשוואה הזאת, אנחנו רואים, שהגיור הוא דת שכלית, שהגר מקבל דת שכלית ולא דת אלוקית. אז בואו נבהיר קצת מה זה דת שכלית ודת אלוקית בכוזרי. זה מופיע הרעיון של דת שכלית, דת אלוקית או מצוות או חוקים אוטורות, זה כל פעם מופיע בשמות אחרים קצת, אבל זה מחולק לאלוקי ושכלי, זה מופיע הרבה בספר. המצוות השכליות הן חברתיות, הן הנהגת הבית, הנהגת המדינה, הנהגת המידות, הנהגת הבית והנהגת המדינה. כלומר, שלושה מעגלים של הנהגה, אבל הם נשארים הנהגה. כלומר, הן שכליות, כי הנהגה זה דבר שיכול להגיע גם בשכל לפחות. ולכן, כאילו חלק מהתורה היא מתייחסת גם לזה. למרות שזה... ולעומת זאת, יש את החלק של המצוות האלוקיות, הוא קשור לעניין האלוקי, כן? שזה המושג שחוזר כל הזמן בספר. איך האדם יכול להתקרב לאלוקים? או אולי היהודי יכול להתקרב לאלוקים? נשאל את זה. כלומר, אז אם הוא אומר שהדתות האלה שהוא תיאר, כך מתפשטים החוקים השכליים, אז והוא עצמו מתאר את אותו תיאור לכוזרים, אז השאלה האם בעצם ההתגיירות של הכוזרים משיגה רק את החוקים השכליים, משיגה רק את את העניין החברתי ולא את העניין האלוקי. אני צריך לבדוק את זה פה, אני חושב שאפשר לראות פה, יש בכמה מישורים יש משהו שיש איזה סתירה. אני אציע איזושהי דרך שאני לא לגמרי עושה את הכל נורא חלק, אבל קודם אני אראה בעצם את שני הכיוונים שקיימים.
רק אתה אומר שמי שהתגייר שם קיבל דת את היהדות, אבל רק את המצוות השכל עובר היהדות, או שהקבלת היהדות את השכל, כאילו...
זה אוקיי, פה תכף אני אבהיר, כאילו זה חלק ממה שאני שואל בעצם. כלומר, למה, אתה רוצה להוכיח את זה ממשהו? אוקיי, אז אני, בעצם זה יהיה, אוקיי, תכף תראה, ובסוף אני אנסה להבהיר יותר, אבל, כלומר, שאני אנסה להגיד מה אני כן חושב שהוא מתכוון, אבל, אז קודם כל, השאלה פה היא בעצם, הרי במדרגות של המציאות, שהוא מנה דומם, חי, צומח, מדבר, ובסוף הנביא, שבעצם הוא היהודי, כלומר, ליהודי יש פוטנציאל להיות נביא, התכלית של יהודי היא כזאת, ולכן הוא השלמות, הוא המדרגה החמישית, אז שם אנחנו רואים, שם הוא מדבר בעצם על העניין האלוקי, מה שבעצם אומר שהעניין האלוקי שייך למדרגה הזאת, ולא שייך למדרגה שלפני כן. גם, ומן הסתם ראיתם את זה כשדיברתם שם על שבוע לא ישווה לנו, ששואלים מה זה, אז בדרך כלל עונים שזה, מה שנאמר במפורש, זה באלף קוף תתוו, שלא ישתווה הנכנס לדת ישראל עם המיוחס. כן, אגב, פה שוב המילה המיוחס. גם פה בעדן שמואל נמצא, זה מדגיש את אם תשאלו אם בן של גר יכול להתנבן, שלא, זה מדגיש את הלאומיות השונה, זה לא משהו שאתה הגעת מבחוץ או משהו כזה, אלא יש בני ישראל המיוחסים, כי זה השאלה, אם מיוחסים או לא מיוחסים, ויש גרים, לא ישתבר הנכנס לדת ישראל עם המיוחס, כי דווקא המיוחסים מוכשרים לנבואה, זולתם תכליתם שיקבלו מהם ושיהיו חסידים וחכמים, לא נביאים. כלומר, הוא לא יכול להגיע לנבואה, שזה בעצם פסגת העניין האלוקי. עכשיו אפשר לראות עוד דברים, אפשר משהו יותר קיצוני, שהוא אומר לגבי ההשראה הנפטרת, השכינה הנפטרת. במאמר חמישי בפסקה כף ג' הוא מדבר על השכינה הנסתרת, הוא אומר ש... אבל השכינה הנסתרת הרוחנית, הרי אם איש ישראל, טוב, פה גם יש הרב שילת משום התרגם הנאמן, כתוב המיוחס, בדיוק כמו שכתוב המיוחס במקומות אחרים, גם פה כתוב המיוחס. תמים המעשים, טוב הלב, טוב, בסדר. כלומר, לא רק שהנבואה היא יכולה להיות רק לאיש ישראל המיוחס, גם השכינה הנסתרת היא רק לאיש ישראל המיוחס. זה מדגיש את זה עוד יותר, ואפשר לראות עכשיו בעוד מישורים את חוסר הקשר של הגויים, גם של הגרים, עם העניין האלוקי. אמרנו את ארץ ישראל שהכוזרים לכאורה לא נראים מתעניינים בה ושואפים אליה, ארץ ישראל היא לא רק, כלומר ארץ זה, זה טריטוריה, זה סממן לאומי, זה מה שדיברתי עליו קודם, אבל ארץ ישראל היא חלק מהעניין האלוקי אצל ריאל. כן, הרבה במאמר שני, אתם מן הסתם, כאילו לא הגעתם, אבל אתם מן הסתם מכירים את זה. כן, העניין האלוקי יכול לחול רק בארץ ישראל, נבואה יכולה להיות רק בארץ ישראל או בעבורה, והגרים נראים שהם לא שייכים לארץ ישראל. שאגב זה...
מה עם החלום של מלך הכוזרי שלא בארץ ישראל ושהוא גם גוי?
אוקיי, נדבר עליו. תכף אני אגיע אליו, והוא חלק מה... אני רוצה, תכף אני ארצה להראות צעד הפוך, והחלום הוא חלק מזה. אז הם לא נראים שהם בארץ ישראל. עכשיו, איך שהוא נראה, יש במאמר שני, בפסקה נ"ו, החבר מתאר כל מיני מצוות שבעצם קשורות לסדר בארץ ישראל. לכהונה והמעשרות, שמיטה ויובל, מצוות שתלויות בארץ, אני לא יכול להגיד שהכל פה זה רק מצוות שתלויות בארץ. כלומר, יש פה עלייה לרגל גם, שהיא תלויה במקדש. אבל... כאילו זה הסדר בהיות ישראל על אדמתם. ועל זה אומר לו הכוזרי, אמר הכוזרי, אינכם היום טוב, המילה היום פה, אם מישהו יהיה לו הסבר בשבילי, אז אני אשמח, כן? כאילו הוא מתאר לו בדיוק את כל המצוות שהם לא היום, אלא היו פעם כשישראל היו על אדמתם, והוא אומר לו היום. אינכם היום במבוכה מאלה החיובים הגדולים, ואיזו אומה תוכל לשמור הסדר הזה. כן, פה כבר אתם יכולים לראות דוגמה של מה שאמרתי שיש לאורך כל ארבעת המאמרים האלה, של הינכם היום במבוכה גדולה. כן, כאילו אני לא, אתם. אתה אבל התגיירת לפני 46 פסקאות. אבל חוץ מזה, מה זה, מאלה החיוב, פה הוא מתייחס לחיובים. ונראה שהחיובים האלה הם עליכם ולא עליי. זאת אומרת שהגרים לא שייכים בחיובים האלה, של מצוות התלויות בארץ. ככה לכאורה עולה מפה, וזה מתחיל אולי לענות לשאלה, זה שאלה המצוות האלוקיות, אז לכאורה מפה עולה שהם לא חייבים לפחות במצוות של ארץ ישראל. כלומר שתלויות בארץ. כי אין להם, זה גם הגיוני, כן? כי אין להם שייכות לארץ ישראל. עכשיו, מעניין, התבנית המשכן שהם עשו, סתם מבחינה הלכתית כאילו היא בעייתית, אבל זה לא בעיה לפתור את זה, כן? אסור לעשות משכן, תבנית משכן, כן? זה כאילו, אני יודע מה שהרב מדן היה קורא הדובדבן בקצפת, כאילו בשאלה שאני שואל, אבל בעצם גם בלי זה, הריאה לא עשה תבנית משכן, ויהודים משום מקום לא עשו תבנית משכן, כי זה לא רלוונטי, כי... כלומר, אם תבדקו מתי עושים תבנית משכן, זה היום. זה בעצם כאילו, כשאנחנו רוצים, אנחנו אוטוטו רוצים, מי שעושה את זה, זה מי שרוצה לבנות מחר את המקדש, אז הוא עושה דגם, עושה את מכון המקדש, דברים כאלה. לא עשו את זה בתור, כי מתוך היא כספה מהמקדש, אף פעם עם ישראל לא בנה תבנית המשכן. כי זה לא זה. וכאילו, מחכים לדבר האמיתי. נדמה לי שהכוזרים יכולים לבנות לעצמם תבנית משכן. כי אצלם ממילא אין את הדבר, כלומר הדבר האמיתי הוא של עם ישראל. בסדר, שיהיה בית מקדש אז הם יעלו והביאו לשם קורבנות, כי זה נחלת השם, זה המקום הכי קדוש. אבל אין להם... אני לא יודע, אין להם איסור הלכתי כזה, אם אין להם מצוות שתלויות בארץ ישראל, לא יודע. כלומר, אפשר לעשות את זה לא בדיוק תבנית ולפתור את הבעיה ההלכתית פה. צור, להביא איזה מישהו שיעשה ככה ונפתור את הבעיה. אבל עצם הרעיון של בניית התבנית, היא, גם היא נדמה לי, היא שייכת רק למי שלא שייך לעניין עצמו. מי שלא יהיה לו מקדש משלו, אז הוא יכול לבנות תבנית משכן. אגב זה מעלה גם על הדעת אם הם, כאילו התבנית המשכן הזאת אם היא, כאילו מה זה, זה דגם מוקטן? אולי זה דגם גדול? אפשר גם להקריב שם קורבנות, לא יודע. עכשיו עוד מימד, כן, אמרנו מימד אחד של הנבואה, הקשר עם האל האקטיבי והשראת שכינה שבעצם רואים שאין להם, מימד אחד שאולי קשור למצוות, ויש מימד של השגחה. במאמר רביעי, טוב, פסקה ג' זה ארוך, 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 די בהתחלה. אם מישהו פה, יש פה מישהו עם תרגום הרצלת, זה עמוד קופני בסוף. הוא אומר ככה, אין הצטרפות בינו, כן, הקדוש ברוך הוא, ובין אומה מן האומות. הואיל ואין הוא מאציל אורו אלא על הסגולה, והם מקובלים אצלו, והוא מקובל אצלם. וכך נקראו אלוקי ישראל, ונקראים להם עם השם, ועם אלוקי אברהם. ונניח שקצת האומות הלכו אחריו ועבדו אותו, משמע וקבלה. טוב, למשל, הכוזרים, הם איזושהי אומה שהלכו אחריו ועבדו אותו, משמע וקבלה, נכון? היה קבלתו הוא אותם, והתחברו בהם, ורצונו עם עבודתם, וקצפו במרים. אנו רואים אותם נעזבים אל הטבע והמקרה, מצליחים ומתמסכנים לפיהם, לא בדבר שהתאמת שהוא בעניין אלוהי לבדו. וכך יחד אותנו, ואמרו השם בדד ינחנו ואני מועל לך. טוב, כלומר, מבחינת ההשגחה, הם נעזבים אל המקרים, גם אם הם עובדים, אותו משמע וקבלה. אז כל הדברים האלה מובילים לכאורה להבנה שהגוי, ובעצם גם הגר, כי הגר לא משתנה מהותית. זאת אומרת, הוא עושה את הדבר הנכון, וקודם הוא עושה דבר לא נכון, אבל כאילו מבחינה מהותית, הוא לא משתנה, ולכן הוא שייך בעניין השכלי, ולא שייך בעניין האלוקי. מכל המישורים האלה. אבל בכל המישורים האלה אפשר לראות איזשהן אמירות מעודנות יותר, אבל בכיוון אחר. אם נחזור למקום שנאמר לנו שגר לא יכול להיות נביא, אז לא נאמר רק את זה. באלף קופת תתבר, כן. לא ישתווה הנכנס לדת ישראל עם המיוחס, כי דווקא המיוחסים מוכשרים לנבואה, וזולתם תכליתם שיקבלו מהם, ושיהיו חסידים. החכמים לא נביאים. כן? נאמר לנו שהם יכולים להיות חסידים. עכשיו, מה זה חסידים? אני יכול להגיד דבר אחד רק על חסידים, שבכמה מקומות בספר אפשר לראות שחסידים יכולים לקבל השראה, השראה אלוקית. במאמר חמישי, בפסקה י' בפסקה כף, לא צריך לקרוא את זה. שם רואים שכאילו שחסיד זה מישהו שיכול לקבל השראה. ואנחנו גם הזכרת, אנחנו מכירים איזשהו גוי, אפילו שלא התגייר, שקיבל חלום, שבו הוא ראה מלאך. כן, אז יש לנו גם את החלום, אז אנחנו רואים פה שהוא יכול לקבל איזשהו עניין, כן, התחלתי פה עם הלא ישתווה, אבל לפני הלא ישתווה דילנתי על המשפט בטעות, מי שדבק בדרך הזאת כבר השיג לו זרו חלק הגון מן הקרבה אל האלוה, כן, הגר יכול להשיג חלק הגון מן הקרבה אל האלוה, ואם זה לא ישתווה, זאת אומרת, זה לא שהוא יכול להשיג עניין שכלי, להיות פילוסוף, הוא יכול להשיג חלק הגון מן הקרבה אל האלוה. זה לא אומר מה השם. הסתכלתי על המחוג של הדקות, בלי המחוג של השעות. לא הפנתי למה זה לא, הזמן לא עובד. אז עכשיו אתם, אם אני מסתכל על הטלפון, אתם יודעים מה השם. אוקיי.
כן, התשובה ללכת לרב גודמן.
הוא מאוד לא רב. כבודו, אם הוא מונח, אני לא חושב שהוא רוצה, אני רוצה... יש יונה גודמן. שם. ש?
הוא אמר ש...
רגע, הוא היה פה?
לא. אבל הטענה שלו בספר של החוצי, שבעצם הכוזרי לא באמת חוזר, המסר של הכוזרי של שגויים גם אנחנו מתקבל נבואה, בגלל שהכוזרי היה לו חלום עם מלאך, לפי מה שאתה אומר.
זה בדיוק מה שהוא אומר.
תזכן אותי, לא... אז כאילו מה שאתה אומר, זה כאילו, אז זה תשובה לו, כי הוא לא, החלום הזה, זה לא היה חלק ארי מהנבואה, זה היה כאלה חלק.
לא הספקתי לראות את הספר, ראיתי רק את הביקורת של הרב שלטה, זה מקור ראשון. כאילו על פניו הוא נראה לי לא... נראה לי תלוש קצת מהמציאות הספר. אני עוד לא אמרתי מה אני חושב שיש, כאילו בינתיים אני מנסה להציג פה איזשהו קונפליקט שיש בספר. כלומר, מצד אחד הוא כותב שאי אפשר נבואה, ומאידך כן מדבר על השראה. אגב, השראה פה זה סתירה, טוב, אני לא יודע מה בדיוק זה השראה, אבל ראינו במקום שהשכינה הנסתרת יכולה להיות עם איש ישראל המיוחס. והשראה זה, אני לא יודע, יכול להיות שזה שני דברים שונים אצל ריאל. ואז זה, כן, זה מתרץ את זה במובן המקומי. כאילו זה נראה ממש סתירה חזיתית, ואני לא יודע להגיד פה, כן, בסוף אני רוצה להתוות איזה דרך ש... מה דעת ריאל, אני לא יודע אם כל סתירה כזאת יכולה, כאילו, אם הוא נותן לנו את המפתח, אם זה נותן לנו את המפתח, תרץ כל דבר בדיוק. צריך לחשוב מה בדיוק זה שכינה, ושכינה נסתרת ומה זה השראה. בכל אופן, הרעיון שריאל לא מזדהים, הטיעונים של החבר, כן, הרעיון של לאו שטאוס העלה אותו, שבעצם זה הספר של גודמן, לא מקובל עליי, אבל זה לא... זה לא, לא השיעור. אוקיי, אז ראינו שיכול לקבל השראה, כן? חסיד יכול לקבל השראה והוא יכול להיות חסיד. אני מדבר על השראה, במקום אחד ההשראה זה בעצם מה שהוא רואה בבית שני, כן? רוח הקודש של החכמים בימי בית שני זה השראה, שזה דבר די גבוה לכאורה, כן? כי בזה הוא רואה איזשהו מה שמביא את דבר השם, כן? כלומר, אין אצלו בל תוסיף לריאל. כלומר, יש לו בל תוסיף, לא כמו הצער. הרמב"ם אומר שבל תוסיף חל על כולם, גם על החכמים, והם גוזרים גזרות כשהם אומרים במפורש שזה מצווה דרבנן. ריאל אומר בל תוסיף ולהמון, כן? ככה אומר במפורש במאמר השלישי. לחכמים, שיש להם השראה במקום אשר יבחר השם, יכולים להוסיף. אז השראה היא משהו שהוא נראה דבר די גדול, לא? איזה, אמנם זה לא נבואה. עכשיו, כשאמרתי ששאלת המצוות פה, אז כאילו היה נראה שם ממה שקראתי שהוא שואל החיובים האלה, הנכם היום בזה, שהם לא מחויבים במצוות שהארץ לא היה בהם, אבל אי אפשר להגיד שהם לא מחויבים במצוות שכליות, אלוקיות, כן? זאת אומרת, הם מקיימים ברית מילה, למשל. ברית מילה היא מצווה אלוקית, גם כתוב במפורש, בג' ז' אני חושב. וזה מה שכאילו כשהם מתגיירים, אז הם נימולו. הם גם נראה שהם הצטרפו אליהם לשבת שלהם, לא יודע. זה בכלל לא הרושם שהם מקיימים רק מצוות שבן אדם החברו או משהו כזה. ממש לא. זה די ברור שהם כן מקבלים. אז לא יודע, אולי מצוות תלויות בארץ הם תלויים, אבל כאילו ברור שיש להם קשר למצוות אלוקיות, שהם, העניין שלהם הוא העניין האלוקי, והקרבה לאל. אז גם במישור המצוות רואים שיש להם קשר לעניין האלוקי. ואמרנו, המישור השלישי שראינו היה, עכשיו, זה יותר מזה, שוב, המצוות, מה שהמלך ראה בחלום, זה מעשיך אינם מצויים בעיני האלוה, כוונתך וצויך, אך מעשיך אינם מצויים בעיני האלוה. ומה זה מדבר על מעשיך פה? מה הוא עשה כשהמלך אמר לו את זה? הוא השתדל מאוד, בדת הגוזרים, הוא נכנס להכתיר בהיכל, ובלה בלה בלה. זה מעשיך אינם מצויים. כן, כלומר, המעשים שלך בפולחן, לא המעשים שלך בשיפוט בין אדם לחברו, שיכול להיות שגם שם, כאילו מן הסתם גם שם, כי אנחנו רואים במקום אותו, שהדת השכלית צריכה לבוא מהאל אצל ריאל. אבל זה לא נראה שזה הנקודה. הנקודה של המלך בכל המסע שלו בספר, זה להגיע למעשה הרצוי בעיני השם כדי להתקרב להשם. זה כל העניין, והוא מקבל איזה מענה, ככה לפחות נראה. אז, כן, אז ברור שהם שייכים במצוות. עכשיו, השגחה, קודם קראתי שהם נעזבים אל המקרים, זה ממש, לעומת זאת פה, בתחילת מאמר שני, מה שקרה לנו הרגע, אחרי שהם, מהדברים של, מדברי ימי כוזר, אז מה קרה אחרי שהם התגיירו, מה שהיה מגדולתם, והתגברם על אויביהם, וחופשם מהארצות, ומה שנגנה להם מהאוצרות, ומה שהגיע אליו צבא מן הריבוי עד מאות אלפים, זה ברור, כן, שהכוונה פה היא שזה בגלל שהם התגיירו, כן, זה לא סתם מספר לנו פה סיפורים על מה היה מעשה הכוזרים אחר כך. הם התגיירו ואז הייתה להם השגחה, הם הגיעו לאוצרות, כבשו ארצות, צבא מגיע לריבוי. אז בשלושת המישורים האלה בעצם עולה פה השאלה האם הם שייכים לעניין האלוקי או לא שייכים לעניין האלוקי. מה שנדמה לי שצריך להגיד פה זה להפריד מה שאנחנו קוראים שם בפסקאות למדת על מדרגות המציאות, אנחנו מקבלים את הרושם שבעצם העניין השכלי לא קשור בכלל לאלוקים. זה רושם מוטעה, כן? שיש, לאדם יש את העניין השכלי ואחרי זה יש עניין אלוקי. ואז בעצם עצם המינוח הזה, עניין אלוקי ועניין שכלי, בעצם מנגיד לנו ואמר לנו שעניין השכלי הוא לא אלוקי. עכשיו זה נכון, יש שתי מדרגות, עניין שכלי ועניין אלוקי, אבל גם בשכל אפשר להגיע לאל באיזושהי מידה. כן? למשל, הפילוסוף בעצמו מאמין באלוקים. שהוא תכלית הידיעה השכלית, הרי זה הפילוסוף בתחילת הספר, והוא מאמין באלוקים. עכשיו לא רק שהוא מאמין באלוקים, תסתכלו מה הוא אמר לו לעשות, אז הוא אומר לו לגדל אותו. כן, לקראת סוף הדברים שלו. זה. עם ההגדלה, כן, הוא אומר לו, תהיה הסתפקות ושפלות רוח וקנייה לכל מידה מלאה, עם ההגדלה לסיבה הראשונה. לא כדי שיכון אותך רצונו, ולא כדי שיעשה ממנך קצפו, כי הפילוסוף לא מאמין בכלל בשכר ועונש, ובהשגחה ובידיעה. אבל בכל זאת צריך, אלא כדי להידמות לשכל הפועל בבחירת האמת. מצד האמת צריך לגדל את הסיבה הראשונה. ולכן, אל תחוש באיזה אופן תיקנע, ותקבל על עצמך דעת ותגדל. אלא תבחר לעצמך דעת, או תעובדה לעצמך דעת. אבל הוא צריך להיכנע ולגדל. כלומר, לא אכפת לו אם תקריב קורבנות כאלה או אחרים, אם תגיד שלא צריך קורבנות, צריך תפילות. הפילוסופיה אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל אתה צריך בכל זאת כן לעשות מה שנקרא לו פולחן. כן, אז עכשיו זה חלק וזה הוא מגיע בשכל. אז בעצם יש בעניין השכלי משהו שהוא כבר קשור לאלוקים. ואני חושב שזה פותר לנו פה את הבעיה. מה, אין הפרדה גמורה בין שכלי לאלוקי. אלא יש, לעם ישראל יש מדרגה אל-טבעית, אלוקית במובן האל-טבעי, אל-שכלי. אבל עדיין, גם לשאר שיש להם מדרגה שכלית, יש קשר לאלוקים. עכשיו, את הקשר הזה הם צריכים לטפח. איך הפילוסוף אומר, בדל אחד דעת, כדי להתקרב לאלוקים. אבל החבר אומר לו, לא, גם הכוזרי עצמו אומר לו, הרי זה מה שחלמתי, זה שאי אפשר להתקרב לאלוקים, אלא למצוא את אלוקים עצמם. אז הוא מחפש מהם מצוות אלוקים עצמם. אז את זה, בכל, את זה הוא מקבל מהחבר, את המצוות, גם את המצוות האלוקיות. עכשיו שוב, אני לא יודע האם הוא מחויב במצוות שתלויות בארץ, אני לא יודע. לא, כאילו, אבל ברור שבאופן, כאילו, כלומר יכול להיות שבאמת יש מצוות שלו. הוא שייך במצוות אלוקיות, כי המצוות האלוקיות הן של איך מתקרבים להשם. וכל אחד יכול, כלומר גם האדם, גם הגוי יכול להתקרב להשם. והוא לא צריך בשביל זה להיות, להתקרב להשם באופן טבעי. אז זה במצוות. עכשיו, גם לגבי ההשראה, היא כנראה עניין טבעי, לא רק כנראה, זה כתוב במפורש שההשראה היא חלק מהכוח הדברי. כן? כלומר, זה חלק מהכוח הטבעי שיש באדם. הכוח הדברי הוא הכוח השכלי. הכוח השכלי שיש באדם מביא אותו להשראה האלוקית. זה לא משהו אל-טבעי כמו הנבואה. הנבואה זה נבואה שבאה מהקדוש ברוך הוא בום לבן אדם. חלום הוא סתם חלק מזה. עכשיו, איפה בדיוק הגבול, מה זה השראה ומה זה שכינה נסתרת? שוב, אמרתי, אני לא יודע. יכול להיות גם שיש פה סתירות שאי אפשר לתרץ. והם לא, כלומר, שגם ריהל היה אומר, נכון, באמת התבלבלתי פה, אני לא יודע. כאילו, אני לא מנסה לתרץ פה כל זה, אלא להגיד שיש פה, אני חושב שיש, שבאופן כללי הוא מראה לנו דרך שבה הוא הולך. אז בשאלה מה הקשר שהקדוש ברוך הוא מוריד לנו, אז יש איזושהי השראה שהיא דבר טבעי ולא אל-טבעי. גם במצוות אפשר להתקרב אליו, ויכול להיות באמת שרק בחלק. כלומר, שחלק שייכות לעניין האלוקי האל-טבעי, יש מצוות שהן פשוט לא שייכות לגירים. אם נדבר על השגחה, אז גם פה, זה בדיוק בעצם מה שהיה שהקראתי במאמר הרביעי. היה קבלתו הוא אותם, התחברו בהם, ורצונו עם אבותם, וקצפו במריון. במריון אנו רואים אותם נעזרים אל הטבע, והמקרים מצליחים ומסכנים לפיהם, לא בדבר שהתאמת שהוא בעניין אלוקי לבדו. זה הנקודה. אם נקרא את השכר ועונש בסוף מאמר ראשון של עם ישראל, בקוף, לא זוכר. אז שם הוא מדבר על והיה עם שמון, כן? כלומר, אתם, אלה שעושים טוב, זה יורד, אלה שלא, יורד גשם, לא יורד. אתה רואה את זה בעיניים, את השגחה האלוקית. כלומר, בדברים אל-טבעיים, שכאילו שכל אחד רואה ומבין שיש פה משהו לא טבעי, ומבין שזה השגחה האלוקית. לעומת זאת, הם נעזבים אל המקרים. עכשיו, נעזבים אל המקרים זה לא אומר שאין השגחה בכלל. אלא שאין אין בדבר שהוא בעניין אלוקי לבדו. כשאתה רואה את הכוזרים מצליחים, בסדר, וגם הגרמנים עם אח שלנו הצליחו, כאילו, כבשו ארצות. אז זה אומר שזה בגלל שהם התגיירו, ברור שהוא חושב שכן, כלומר, הוא הביא את זה פה בתחילת המאמר שני, הם התגיירו, ולכן הם הצליחו. כי זה השכר של מי שמתגייר. אבל זה לא משהו שאפשר לראות בעין ולהצביע כמו כשיש לעם ישראל, שהוא על אדמתו והכל טוב. שאפשר לראות ממש את ה...
לא זוכר בדיוק, אבל במאמר חמישי, אז באמת מדבר בדיוק על זה שעל כל ההתפתחות מהדמיון לצומח, הצמח לחי, שזה באמת התפתחות ישרה לעניין האלוהי. שזה באמת, כאילו, זה כמו שאתה אומר, שיש קשר בין שני הדברים.
מה, שם הוא לא אומר? הוא שם מדבר על זה ש... שם הוא אומר שהנכבד שבמחצבים לא יהיה מולו כמו צמח, והנכבד שבצמחים לא כמו... יש שם בהי ובה? לא יודע. אז עכשיו, אני לא אומר שיש פה איזה רצף, אלא כאילו הוא רוצה להבדיל ואז יש הבדל, אבל כמו שאני אומר, שהמושג, העניין האלוקי, איכשהו, מה שקודם הייתי בו, הנחת היסוד שלי קודם, הייתה שאם יש עניין אלוקי ועניין שכלי, אז העניין השכלי הוא, אין לו קשר לאלוקים. אבל זה לא. מערכות שיש פה שתי מדרגות נפרדות, אבל יש את העניין השכלי שהוא מגלה את אלוקים, ויש לו אלוקים בתוך הטבע. בתור הבורא. כן, שישאלו את הכוזרי במה אתה מאמין, בסופו של דבר, הוא לא יענה, אני מאמין במי שהוציא אותנו ממצרים. כי הוא לא הוציא אותנו ממצרים. הוא גם לא נהיה חלק מהעם ישראל, לפי מה שאמרתי קודם. כאילו, הוא יגיד, אני מאמין במי שברא את העולם. כי זה משהו, לעומת אותה, חבר אומר, אני מאמין במי שהוציא אותנו ממצרים. כי לא יש, היה לו איזשהו מפגש אל-טבעי עם אלוקים, וכל, בעצם כל היחסים שלהם אלוקים הם אל-טבעיים. לעומת אותה, היחסים של הכוזרים, האלוקים הם טבעיים. כלומר, אם הם מקבלים שכר ועונש בדרך הטבע, והם השראה באיזשהו, זה משהו כן, זה מה אני יודע מה, הנבואה אצל פילוסופים, יש אצל פילוסופים כן מדברים על מושגים של נבואה, פילוסופים המוסלמים, אז זה משהו שכאילו, מה שאנחנו קוראים לו השראה, הכוונה היא משהו שהוא בא יותר מבפנים, מה שאני בחוץ.
אז בעצם, לפי מה שאתה
אומר,
יש אפשרות להגיד שמה שהכוזרים עשו, זה לא דווקא יבירו, אלא לא עצמת שרצות מינות?
כתוב במפורש שהם נכנסו בדת היהודים, נימולו. אני חושב שאם תשאל...
אז הם כן התגיירו או לא?
אני חושב שהם התגיירו, השאלה מה זה להתגייר, התפיסה של ריאל של גיור, ותשאל אותי אם זה מסתדר עם הסוגיות, אז פעם ניסיתי להסתכל ואני לא בטוח שלא, אני לא בטוח שכן. כאילו זה בטח לא מסתדר עם הפסיקה הנורמלית והמקובלת. שגיור זה לא שבן אדם הופך להיות... הוא מקבל, גיור זה אומר, זה קבלת מצוות, תפילה, ואז הוא הופך להיות עובד השם, הוא גם עובד השם, ועדיין יש את בן ישראל המיוחס, שלא יש יחסים על טבעיים הקדוש ברוך הוא, ולא, יש יחסים...
אבל הוא מצווה בכל
תרי"ג
מצוות.
הוא מצווה, אוקיי, לכאורה הוא מצווה בכל תרי"ג מצוות, ואז גם מצוות שתלויות בארץ, אני לא יודע, אפשר להעלות רעיון שלו, זה לא יהיה, זה רעיון מסורה, אבל...
של עבד כנעני פלוט.
שעבד כנעני מחויב במצוות, לא, כאילו הוא מחויב במצוות כאישה.
לא, אותו...
לא, אבל אני אומר, ברור שהוא מחויב גם במצוות של זמן גרמן, אבל כלומר שהם קיימו שבת, זה נראה די ברור. מה שאני אצבי, השאלה אם הם מחויבים, אני לא יודע, אולי הם לא מחויבים בתרי"ג מצוות. זה מופרע להגיד את זה, לא אכפת לי להגיד שלא.
לפי התורה, לפי פירוש הרמב"ן לתורה, מובן שגר, מסביר שגר הוא לכל דבר, הוא יהודי לכל דבר. אז הוא מוכר את זה מהתורה.
אני לא זוכר בפירוש הרמב"ן.
לגבי זה שגרים גם כן חייבים בקורבן פסח, כי הייתה שאלה אם הם לא יהיו חייבים, כי הם לא חייבים לעם ישראל, הם יכולים להגיד אשר עוצר מהם.
אוקיי, טוב, זו הדעה המקובלת. הדעה המקובלת אומרת ש... אגב, אם תסתכל דווקא בסוגיות, אז יש דעה מחלוקת אם יכולים להגיד כל מיני דברים. כלומר, נפסק שהם יכולים. דווקא בסוגיות יש לזה מחלוקת, כלומר אנחנו התרגלנו לזה שהם אומרים, לא רוצה, הם אומרים אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שכאילו הם לא אבות שלהם, עד שהם זה, הם יהיו אבות שלהם, אבל אני חושב שהוא לא חושב ככה, עכשיו אם חייבים תרי"ג מצוות שיש, יהיו חייבים, לא אכפת לי, אבל כאילו, אני אמרתי, אין לי שם בפסקה נ"ח שהוא אומר לו, אתם היום מכל החיובים האלה שרובצים עליכם, על היהודים, נשמע שלא, אבל שלא מחויבים בהכל, שיש דברים כאלה. שלא, שמיטה ויובל. עכשיו אני אומר, מה זה, יכול להיות שהם לא מחויבים, נגיד רק בעניין ארץ ישראל, זה בעצם, גם, זה מה, אם אתה כאילו רוצה להתפלפל, הם חייבים מעשרות, אבל אין להם נחלה בארץ ישראל, אז זה לא שייך להם, גם לא חייבים לשבת בארץ כי אין להם נחלה, או משהו כזה. אפשר כאילו איזה, להפוך אותם ל... עדיין לעשות את זה ככה, אבל זה בעצם, כאילו, אם הם לא יושבים בארץ ישראל, ואגב, כאילו, אם דווקא תסתכל על המצב האידיאלי, אז לגר אין בית פה בכלל. כאילו, יכול לזכור. ומה הילדים שלו יעשו, אם הם...
אבל
אם הוא התחתן, כאילו, הוא התחתן עם מישהי, ומה הבן מתפלל לסמי גן, צריך לזכור. כאילו, באמת יכול לגבור
את זה. אם התחתן, בתוך עם ישראל.
הבנות שלו שהתחתנו, אבל מה יקרה עם הבן של הבן של הבן של הבן? אין לו ירושה. אלא אם כן, היה אמא שלא היה לה זה, והיה לה ירושה, ונחלה. כאילו, באמת, זה כאילו...
הריאל היה פסק, לא, אין שום...
מה, הוא לא פסק? לא, ממש לא.
בסדר, היה רב קהילה, לא...
לא... אין סיבה לחשב שהוא היה רב קהילה. הוא לא היה מהארץ, זה ברור, הוא ידע שס, כאילו, אפשר לראות את זה מ... גם מהספר שלו בכל מקומות, גם משירים שלו, אבל אין לו...
אין לו פסקים?
כלום. שום, כאילו, לגמרי, בשום דבר, בשום נושא, בשום... מה, פעם מישהו סיפר לי, שמואל שמעוני, אתם יודעים מי זה, סיפר לי שהוא, אחרי שהוא קרא מאמר של הרב זבין, על הכוזרי בהלכה, הוא הלך לרב ליכטנשטיין, סתם, איכשהו היה אצל רב ליכטנשטיין, לא יודע מה, וסיפר לו על זה, ורב ליכטנשטיין אמר, נו, אז יש? זה היה השאלה, כלומר, האם יש כזה דבר בכלל? כאילו, לרב זבין זה ברור, שכאילו, שריהל הוא חשוב, ואפשר לקחת ממנו תובנות הלכתיות, ורב ליכטנשטיין זה לא ברור בכלל. אז אני חושב שכאילו אפשר לראות שהוא, יש מקום, זה, כשתגיעו תסתכלו במאמר שלישי, תסתכלו בתרגום שילת, יש מקום שהוא מדבר על האיסור להוציא מרשות, שעירוב פותר הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז בתרגום הרב שילת כאילו מביא מגרסה אחרת, זה רשות היחיד לרשות היחיד. אבל כאילו יש מי, תשאל כל מיני אנשים, יגידו לך שזה כאילו, בסדר, לא יודע. אני חושב שזה מופקע, כן, זה משנה מפורשת, ואתה יכול לראות את הבקיאות שלו בשס מ... כאילו, שהוא פתאום עושה לך שיר על תפילין ונותן לך מקורות, כן? ולא היה לו רשי, כן? היה צריך ללמוד גמרא כמו שעשו את זה לפני כן. אז כאילו, הוא ידע, ידע. אז עכשיו הוא לא היה פוסק, זה די ברור. אז אני חושב שזה המתווה, כמובן, שהגר הוא לא, הוא לא, הוא נשאר לא כמו ישראל, הוא לא שייך לעניין האלוקי, אבל יש הבדל בין העניין האלוקי לאלוקים. אלוקים נמצא גם בטבע, כאילו, לא, נמצא גם בעניין הטבעי, ואפשר, אפשר, יכולה להיות תקשורת איתו. עכשיו,
אז מה ההבדל בעצם בינו לבין גוי? הרי גם גוי שיש לו שם נשמות בלי נוח, בכל היכולת יש, אנחנו רואים, שיש לוקש בין הקדוש ברוך הוא בדרך חלום, בדרך טבעית כלשהי. אז מה זה עוזר לו שהוא מתייר בעצם?
פה החלום, אם אפשר להתנבא, נגיד אם ככה, להתנבא, אפשר להתנבא בארץ ישראל או בעבורה. החלום פה כן היה בעבור. כאילו, היה בעבור... לא, בעבור, אני אומר, יש הבדל בין מי שמקיים שבע מצוות למי שמקיים תרי"ג או תקל"ג, או לא יודע כמה מצוות. כאילו, וזה כן, אז יש הבדל. עכשיו, השאלה אם גוי צריך לקיים רק שבע מצוות, יכול להיות שהתשובה היא לא. שכל גוי מומלץ לו לקיים את כולם. או כאילו, או את מה שגוי, כלומר להתגייר. הגיור פה, אגב, נהוג להניח אצל הרמב״ם, בעולם המחקר, שאין הבדל גדול, כאילו אין הבדל עקרוני בין גוי ליהודי. ואז, כלומר, גוי יכול, גוי שמקיים מצוות, זה גם, הוא יכול ללמוד תורה, לקיים מצוות, זה מצוין. ברור שיש לרמב״ם גיור, זה מופיע בהלכות, מה זה, כאילו זה מין משהו רשמי, להפוך את, כאילו, אז יכול להיות שגם פה זה, כלומר, הרעיון הוא לקיים את המצוות האלוקיות. זה, כלומר, נדמה לי שהיום אנחנו תופסים שמשהו מטאפיזי קורה שם בטבילה. כאילו שהוא מקבל מצוות טובל, ואז כאילו משהו מטאפיזי קורה, והתעודת זהות מתחלף לו עליהום.
זה גמורה מפורשת.
מה?
זה גמורה מפורשת.
שמה?
שגרשן גר,
כבן של אישה. כקטן של גולה. אוקיי, נכון. אבל השאלה אם זה כאילו קורה פה משהו שהוא זה או שהוא יוצא והוא... כלומר, כמו חבר שמקבל מצוות. בסדר, נכון, מבחינת הדין שלו הוא כבר לא יהיה... אם כי זה לא כל כך דין, כן, אם תתפלפל פה שוב. אין פה... כלומר, השאלה אם גר... טוב, גר יורש, אמר לו דבר תורה. אוקיי, נכון. נכון, זה לכאורה מוכיח אחרת. אבל... זאת אומרת, גם ברמב״ם הרבה פעמים נהוג לתפוס שבעצם כאילו הגיור הוא איזשהו, הוא משהו רשמי, הוא כמו קבלת חברות. בן אדם רוצה להיות חבר, הוא אומר, אני מעכשיו אני אשמור על טהרות. קיבל את זה בפני שלושה, וזהו, זה בסדר, יש פה טבילה ומילה, אבל כאילו זה לא שעכשיו הוא נהפך לאיש אחר, אלא שהוא קיבל על עצמו להיות עובד השם. עכשיו, אם נרצה לראות עוד רובד פה לא בהבדל, ביחס, ביחס בין, בין עם ישראל לאומות. אז יש את הפסקה המפורסמת שהיא בכותרת של השיעור, ישראל, ישראל בעמים כלב באיברים, כל קצין תרגום ואיך שהוא מתרגם את זה. אז מה זה לב? כן, זה, הוא אומר לנו מה היחס, היחס הוא לב לעומת איברים. יש עוד דבר שהוא לב, קצת לפני ישראל בעמים כלב באיברים, ממש מעט לפני, בפסקה כ"ח, בית כ"ח, הנה עיקר החוכמה מופקד בארון אשר הוא במדרגת הלב. זה מסרת הדברות לאנשיהם והיא התורה לצידו. כלומר, שם לפני כן הוא מתאר איך המשכן, יש שם, הוא מתאר בעצם את המשכן ועם ישראל ביחד כאיזה גוף חי. כן, ומה זה הכליות ומה זה... ואז המלך שואל אותו, ומה זה הלב? הוא אומר לו, הלב זה התורה והארון. אז זה עוד דבר שהוא לב. מה זה... אז, טוב, זה עוד דבר שהוא לב, אבל מה זה לב? זה לפסוק, ויהי בשורון מלך ויתאסף ראשי עם אחד שבטי ישראל. כך אומר לנו אבן עזרא. ואז מי שהיה מלך בשורון והוא... סליחה, מלך. מלך הוא משה, ששמעו ראשי העם התורה מפורשת מפיו, והטעם כי הוא היה כמלך וכו'. ויאמר רבי יהודה הלוי ז"ל, כי המלך רמז לתורה. כן, ויהי בשורון מלך, ויהי בשורון תורה, התורה היה מלך. וכך היה מפרש, וכן היה מפרש, אין מלך בישראל. כן, הפסוקים שופטים, ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כן, תראו איזה פירוש רדיקלי, מילא להגיד ויהי בשורון מלך זה באיזושהי שירה. ויהי בשורון מלך, ויהי בשורון התורה. אבל בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, בימים ההם אין תורה בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ככה הוא מפרש. מבחינת ריאל, התורה היא המלך. והמלך הוא הלב, כן, זה שהמלך הוא הלב, זה רעיון, לא, כלומר, זו תפיסה ביניינית די נפוצה. מה, יש שאלה מי, מי, מה יותר, הראש או הלב? שאלה רפואית כזאת, מה יותר חשוב, הראש או הלב? אז חלק גדול חושבים שהלב, ואז הדימוי של האדם ל... האדם הרי דומה לעולם, העולם דומה לאדם, וגם המדינה דומה לאדם ולעולם. בעצם זו תפיסה מביניים נפנירות ונפוצה. כל דבר, כל מערכת, אפשר לדמות אותה למערכת אחרת. כלומר, האדם הוא מערכת, ואפשר להשוות אותה לעולם, אפשר להשוות אותה למדינה. אז הלב הוא המלך באיברים. אפשר לראות את זה גם בספר יצירה, שפירוש שלו בסוף מאמר... בסוף מאמר רביעי יש פירוש לספר יצירה. אז שם גם זה עולה, שהלב הוא המלך. אז התורה היא המלך בישראל, היא הלב. ואז לפי זה אנחנו גם מבינים מה זה ישראל בעמים כלב באיברים. כן, ישראל הם מלך של העמים, לפי זה. עכשיו, אני חושב שאפשר לראות את זה בעוד מקומות בספר, להוכיח שישראל הם מלך. בבית יהודה לב, שהוא מדבר פה על השתלשלות הסבולה מהאדם הראשון והלאה, אז זה מגיע לקין והבל, ואז הראה מה שהראה מהריגת הבל, ואז פה ברב שירה תרגם וכתוב ונשארה הנחלה ערירית, כן? פה באבן שמואל דווקא עדיף, כתוב ונשארה המלכות ערירית, בערבית כתוב מולק, כן? מלכות. נשארה המלכות ערירית. עכשיו, הרב שירה תבין מה זה המלכות, נחלת השם, כאילו המלכות במובן הגיאוגרפי. אז הוא תרגם נחלה. כאילו התרגום המילולי הוא מלכות. ואז... מה זה נשארה המלכות הרירית? הסבולה שהיא בעצם מציינת את המלך, אין לה... היא אבל מת, אז היא נשארה... וזה כתוב במפורש, אבל תלוי תרגום בעוד מקום בספר.
מה קשר לזה שמלך זה תורה?
לא, אני רק הראיתי, תכף אני אקשר לזה, התורה היא הלב, כן? זה מראה את היחס לב-תורה. הארון שבו התורה נמצאת הוא הלב, באיברים בעם ישראל. והוא המלך, כמו שרואים במה שקראתי מאבן עזרא. ואותו דבר, כמו שישראל הם לב בעמים, זה אומר שהם מלך. אז אפשר לראות את זה ממה שקראתי פה. שוב במאמר רביעי בפסקה ג' אי שם באמצע. אז פה זה תלוי בתרגום. והייתה הכוונה בזאת האומה שהיה היחס בינה ובין האומות כיחס שבין ה... אז פה כתוב מ' למד כף. ובין בני האדם. עכשיו, מהם במתקף אפשר לקרוא את זה מליק, שזה מלך, אפשר לקרוא את זה מלאק, שזה מלאך. פה הרב שלה תרגם מלאך, תרגום אחרים תרגם ממלך. כן, אז השאלה היא האם היחס שבין האומות לישראל הוא היחס שבין המלאך ובין בני אדם, או בין המלך ובין בני אדם. אז אם זה מלך, אז הטענה שלי פה ממש, ממש מפורשת.
איפה?
מה?
איפה זה?
דלת גימל. זה כאילו, ברב שלה זה עמוד קוף זין, יש לך? אם לא, אז כאילו, לא יודע, בשליש הראשון, סוף השליש הראשון, זה ארוך. עכשיו, הפסקה הכי מעניינת לגבי, לא יודע, הכי מעניינת, שבעצם ממצה את הרעיון, וגם פה אולי אפשר לראות משהו אחר, אתם תוכלו להסכים איתי או לא, שבעצם מתואר מה האומות צריכות לעשות. אני טענתי שהגיור של האומות הוא לא, הוא לא לאומי, לא רק שהוא לא לאומי, הוא גם כאילו הן נשארות במדרגה אחרת, אבל הן גם נשארות אומות. אז במאמר רביעי פסק הפימל בעצם מדובר על, אני יודע מה, זה מתאר איזשהו מצב אחרית הימים כזה, שבעצם מסביר למה את סוד הגלות, כן? יש אלוקים בנו סוד וחוכמה, שחוכמה בזרע נופל בארץ, הוא משתנה ומתהפך למראית עין לאדמה, למים ולזבל, כן? הזרע למראית עין נרקב ונעלם, ונשאר ממנו ראש מופש לפי מה שחושב המביט עליו, ולפתע הנה הוא אשר יהפוך האדמה והמים אל טבעו, ולהתקן דרגה אחר דרגה עד שידן את היסודות וישווה להיות כמו עצמו. יוציא קליפות, קליפות ועלים וזולת זה, עד אשר יזח הלב ויהיה ראוי שיחול עליו העניין ההוא. בצורת הזרע הראשון הוציא, כן, אז כך קורה לזרע, הוא כאילו נראה שהוא נעלם, ובעצם בסוף הוא הופך את האדמה לצומח. בצורת הזרע הראשון הוציא הפרי אותו העץ כפרי אשר ממנו היה זרע. כך הדת משה. כל מי שבא אחריה מתהפך אליה באמת, כן, זה בעצם כבר הרעיון של הנצרות והאסלאם שבעצם מתהפכים באיזושהי מידה אליה, כן, הן מונותאיסטיות או לפחות די מונותאיסטיות, ואם היה מראית עין דוחה אותה, ואלה הדתות הן הצעה והקדמה למשיח המצופה אשר הוא הפרי, ויעשו כולם פרי כאשר ירדו לו, ויעשה עץ אחד, ואז ייתנו יתרון לעיקר אשר היו מבזים אותו, כמו שאמרנו בעיני השכיל עבדי. טוב, אז פה השאלה מה כתוב. אז שאלה, כאילו, כתוב פה שני דברים, כתוב, א', זה דומה לזרע, שהופך את האדמה, כאילו, שנראה כאילו הופך לאדמה, ואז הכל נהיה צמח. גם פה כולם, ופה כולם נעשים פרי, ויעשה עץ אחד. זה נראה לא כמו מה שאמרתי, אם כי, כאילו, זה לאו דווקא סותר, כי זה אפשר לראות את זה בתור החזון האחרית הימים, שבו כל האומות כולם נעשים כמו העץ הזה, אבל עדיין כתוב פה, ואז יתנו יתרון לעיקר אשר היו מבזים אותו. כן? שזה אומר ש... אפילו פה, כן, אגב, אם כאילו מה זה, אם אנחנו מדברים על יתנו יתרון לעיקר, זה אומר שיש הבדל שרואים אותו בין עיקר למה שלא היה עיקר. כלומר, אם נסתכל היום על עם ישראל, אף אחד לא יודע, בסדר, אני יודע מישהי מהאברכייה שאמא שלה התגיירה. כאילו, אף אחד פה לא יודע מי הסבא של סבא של סבא לפני 10 דורות התגייר. ואין עיקר, כאילו, אין עם ישראל וגרים, אנחנו אין לנו מושג בכלל מזה. יודעים רק בדור הראשון. אבל יהיה, כאילו, עדיין יש עיקר שהוא נבדל מהזה. אז השאלה פה, האם האומות עולות למדרגה של העניין האלוקי או לא עולות למדרגה של העניין האלוקי בסוף? זה לא לגמרי ברור פה ממה שהקראתי. אתם יכולים להסתכל על זה אחר כך כלומר, מצד אחד נראה שכן, כי זה דומה לזרע ואדמה, מצד שני הם בסוף נותנים יתרון לעיקר, אז רואים שיש הבדל, יש הבדל עקרוני. אז אם כבר נסכם פה את מה שאמרנו, ויותר נסכם, אז בעצם יש, ראינו, ופה שוב נכנסת התורה, שהיא מלך, יש פה תיווך. ראים שני מלכים, התורה שהיא מלך בישראל, וישראל שהיא מלך באומות. כלומר, לב בכמה מערכות. ואז בעצם ישראל מתווכים את התורה לעולם. עם ישראל קיבל את התורה והוא יודע מה לעשות. עכשיו הגוי, גם מבחינת המצוות השכליות, וזה לא נגעתי כל כך, הן לא מושלמות אצלו, כי השכל לא יכול להגיע לפרטי המעשים. רואים בכמה מקומות. הוא יכול לדעת שאסור לגנוב. איך הופך את הבעלות שלי לשלך כשאנחנו קונים? לא יודע, צריך בשביל זה מישהו ש... ומה עושים לגנב? גם לא בדיוק יודע. אז הוא מוגבל בזה, אז מבחינה הזאת צריך גם את התורה, ובעצם לגויים יש חברה שהיא לא לגמרי מתוקנת בגלל זה. אז הם צריכים את התורה גם הם, ועם ישראל מתווך בשבילה, וגם בשביל המצוות האלוקיות, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שאמרנו שזה כן ביכולתם להתקרב לקדוש ברוך הוא, גם אם לא בעניין בלתי טבעי, אז הם גם צריכים, וגם בזה בעצם צריכים את התיווך של ישראל, כי כלומר לישראל יש את התורה. אז בעצם במובן הזה הם משמשים כמתווך. התורה היא בעצם, אם מלך, זה לא הרחבתי, צריך, כלומר יש לזה משמעות מאוד מעניינת לרעיון הזה, של לראות את התורה כמלך, את החוקים בתור הסמכות הפוליטית, הריבונית. כאילו מי הריבון בעם ישראל? החוקים, התורה. אז כיוון שלהם יש את זה, ולהם יש את זה ממגע ראשון, שהוא על טבעי, שזה הגיע להם במה שמתואר בפסקה פי א', שאמר לה, היי ותהי, אז זה יש להם, והם יכולים להעביר את זה הלאה לשאר האומות. כי אני לא חושב פה ש... אם שמתם לב כל שיעור, למרות שאמרתי כל מיני דברים לא נחמדים, שלא אוהבים לשמוע אותם, אז כאילו לא ניסיתי להיות אפולוגטי בעניין דעת ריאל. אבל אני כן חושב שכאילו המלך פה זה לא... בכלל אני חושב תפיסה של מלכות בימי הביניים, זה לא תפיסה של... מלך כאילו שהוא דיקטטור ועושה לכולם מה שהוא רוצה כדי שיהיה לו כיף, כן? אלא הוא המדריך פה, כן? ולישראל יכולים להדריך את העולם בגלל שלהם יש את התורה. בעצם המלכות שלהם מתבטאת בזה שהם מתווכים את התורה לגויים.
אולי זה גם
התפקיד
של מלך בעצם, להיות הכוזרים בסיפור, שמתווך את התורה של החבר לעם שלו.
אוקיי. טוב, יפה. טוב, נועם לא הייתי בסוף. אבל הוא התקשר אליי.